אנחנו כסדרנו עוברים לאורות ישראל פרק ד', תכן שבסוף השיעור גם נזכיר במשהו את עניינו של ט"ו בשבט, בעיקר עניין ט"ו בשבט נדבר רק בסדר ט"ו בשבט בעזרת השם יותר מאוחר. הנושא הזה, פרק ד', הסעיפים באופן כללי כאן הם הרבה יותר מובנים מצד עצמם. יחד עם זה, צריכים לדעת שכל מה שכתוב כאן בפרק ד', אהבת ישראל, בהחלט יונק מכל השלושה פרקים שקדמנו וראינו. זאת אומרת, העומק של הדברים, מה זה עם ישראל? ומה זה כל אחד ואחד מעם ישראל? הרי מתעצם שבעתיים, אם אנחנו יודעים מה שלמדנו בפרק א', מהות כנסת ישראל, ההופעה שכנסת ישראל היא הופעה אלוקית, מתחילת ההיסטוריה והצופה, איך בעצם עם ישראל זוהי הצלחת הבריאה, ועם ישראל מהווה את זה במהותו יותר מאשר במציאות ה... הבודדת של כל אחד. זוהי המהות הלאומית שלנו. הפרקים הבאים, ב' וג', יותר ביטאו את זה שהמהות הלאומית הכללית היא משתקפת בעצם מכל אחד ואחד. כל אחד ואחד חי את הכלל במהותו, וגם להפך נכון, שהכלל, כוחו של הכלל משתקף בכל אחד ואחד. ואז כשאתה לומד את זה, ואתה חוזר ולומד את זה, ומפנים את זה, אז אתה קורא את הסעיפים שכאן מנוסחים, אז הם מקבלים מימד ועוצמה אחרים. יחד עם זה אנחנו נלמד את הדברים מצד עצמם, גם ננסה לבסס אותם על מקורות רבים אחרים, כי זו באמת סוגיה שהיא מאוד למעשה. אהבת ישראל, כמו שהרב מבטא אותה על כל אחד ואחד, היא למעשה, לא רק בגלל שאנחנו בתקופה של בחירות, אלא היא למעשה כל הזמן. אנחנו, החברה הישראלית מאוד מגוונת, יש ציבורים שונים בעם ישראל, יש אנשים שפחות קשורים לתורה ומצוות באורח החיים שלהם, ולא לא רק שהם באמת יותר רחוקים, אלא משנתם הרוחנית גזרה בעשרות השנים האחרונות גם במצבים מסוימים, לפעמים נדמה כאין מלחמה נגד ציבור התורה, או אולי לפעמים חלקים מהם, כמובן, כנגד ארץ ישראל, כמו שאנחנו מכירים בסוגיות של הנסיגות וההתנתקות והכל. והציבור שלנו, בין השאר, הוא הציבור שנראה מותקף לפעמים מכוח התופעות הללו. וטבע בני אדם נסתכל על הדברים בצורה חמורה, עלולים להיווצר שנאה והגדרה של הרחקה לגבי חלק מהאנשים. ודווקא בלי להתעלם מכל התופעות הללו, דווקא בגלל זה מאוד חשוב ללמוד את פרק ד', כי כמו שנראה הרב לא מתעלם מההבחנות והמדרגות שקיימות בין יהודי לחברו, בין היהודים השונים, אבל ההבחנות הללו קיימות רק אחרי הידיעה המהותית שאנחנו נבנה פה, ואחרי הידיעה המהותית שאנחנו נבנה ונבסס, נסתכל מחדש על אותם ההבחנות שאפשר להתעלם מהם, נסתכל עליהם בצורה אחרת, וממילא גם התיקון יהיה יותר קרוב לאמת מאשר אם הדברים נעשים בצורה אחרת. אז זה לכן זה, הדבר הזה מאוד חסר, כמה שזה מנוסח כסיסמה של משנת הרב זצ"ל, זה נמצא בכל מיני מקומות, אולי תלוי בכל מיני כתלים, אבל לא תמיד מיושם כמו שהוא בלב, באופן החי, כמו שהרב תובע מאיתנו. אז נראה, ננסה לראות את הדברים לפני ביחד. אהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי היא מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. הסנגוריה על כלל ישראל זה דבר ותיק, זה דבר בכל גדולי ישראל, בכל תקופה ותקופה, ממשה רבינו אחרי חטא העגל ואחרי חטא המרגלים, וכן במנהיגי עם ישראל בכל מיני תקופות, פנו לקדוש ברוך הוא ולימדו סנגוריה על כלל ישראל. אבל מה שהרב מחדש פה, איננה רק עבודה הרגשית לבדה. זאת אומרת, זה כן בהחלט נצרך גם העבודה הרגשית, אבל זה לא מתחיל מזה. מה הכוונה עבודה הרגשית? עבודה הרגשית, אנחנו יכולים להגיד, בכלל כתוב במשנה, עין טובה, נכון? עין טובה, אחד מהתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. נסתכל על הבריאות בעין טובה, ללמד זכות, כלומר במסרת שבת, דף קוף חף זין, שם כמה מעשים, עמוד שלם, שפלוני, שמת נקם בשני לכאורה, והוא, ואחר כך התברר שהכל היה לטובה, וכמה מעשים כאלה, מה חשבת באותו זמן? וכן, אמת, ללמד זכות על כל אחד, זה בעצם קודם כל ראייה חיובית. זה ראייה חיובית של המציאות, ראייה חיובית של כל אדם, זה עבודה של מידות שצריכים כל הזמן לטפח אותה. לא ישר לשפוט את הדברים מהראייה הראשונית, השטחית, שהיא לפעמים נראים הדברים, לנסות לראות את הדברים יותר לעומק, לראות את הדברים באורך החיוב שלהם, ולהאמין בבני האדם, במיוחד בעם ישראל, באופן האנושי, להאמין שבני האדם מחפשים טוב באופן הכולל, ולכן בוא נראה, הוא ייתכן שהדברים הללו צמחו מתוך טעות, או מתוך אי הבנה, או מתוך איזה מניע שסברו שלטווח ארוך הוא נכון יותר וכדומה, והרבה פעמים זה באמת ככה, אמת פשוטה שבני אדם לא עושים אותה. הרבה מחלוקות והרבה פילוגים מעם ישראל צומחים, פשוט משום שחסר, אין מספיק את היסוד המבוגר הפשוט הזה. יש עוד דבר, העבודה הרגשית, הכוונה היא אהבת הבריות באופן טבעי. אהבת לרחק כמוך, זה גם עניין שרקש, בכלל אדם שאדם יהודי יהיה אדם אוהב. אדם אוהב, לא אדם כזה קוצף. הראייה החיובית, לראות כל דבר באופן חיובי, לחפש בכל דבר את הטוב, את המאיר, זה ראייה טבעית, זה גם שייך לרגש, לחמימות, לחיבור, לשיוך. יש לנו גדולי ישראל שידועים כסנגורים גדולים, נגיד המפורסם, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, יש לו הרבה הרבה סיפורים כאלה, שגם כאשר הדברים היו לכאורה, יהודי אוכל ביום הכיפורים, או אוכל בתשעה באב ובדווקא וכדומה, לראות את הדברים, נקודת הזכות, בתוך מציאויות של יהודים מאוד חשוכים, מאוד רחוקים. נתראה רבונו של עולם, יש פה, זה נראה כמו איזה מין עבודה של רחמנות, כן, רבי לוי יצחק, השם משפחה שלו, ביידיש, מה? רחמן, רחמני, דרבן, מרדיקר, משהו כזה, תרגום שזה רחמני. ואיך ככה באמת הוא היה? יכולים להזכיר גם את רבי אריה לוין, אבל דור לא רחוק מאיתנו, אני זוכר שהוא נפטר. אז באמת כל עם ישראל הרגיש שהיהודי הזה, יש פה משהו מחשמל, באישיות, בחיבה העצומה שכל יהודי הרגיש שהוא במסירות נפש חש כלפיו. כל זה עדיין, זה מאוד חשוב. אפשר לומר, נקרא לזה, להוציא מן הכוח אל הפועל. את תכונת האהבה אולי אי אפשר אם חסר היסוד הזה. אבל היסוד הזה הוא עדיין לא עומק הדברים. מה שהרב הולך כאן ללמד אותנו, זה לא רק עבודה הרגישית ועין טובה גריידה, אלא מה שהרב מכנה פה, מקצוע גדול בתורה, וחוכמה עמוקה ורחבה, רבת הענפים, אז אנחנו מבינים שאנחנו עוסקים בסוגיה אחרת, ברמה אחרת של בירור, והבירור הזה הוא בירור מאוד מרכזי. הוא בירור מרכזי לא רק שבהווה אתה מתייחס לכל יהודי באופן אחר, אלא גם נקרא לזה אם להתייחס לאיך הקדוש ברוך הוא מתנהל עם עם ישראל בכל תקופה ותקופה. מהי הראויות של עם ישראל בכל דור ודור לגאולה, או חס ושלום לגלות. איך להסתכל גם על דורות שבהם היו, כמו שמתוארים בתנך, לכאורה גדולי האומה עם חטאים גדולים, מלכי ישראל, מלכי יהודה. איך אתה מסתכל על הדברים באופן גדול, כל זה יונק ממה שאתה יודע מה זה עם ישראל, ואתה ממילא יודע מה זה כל אחד ואחד מישראל. אז הרב אומר, זה מקצוע שלם, משום שיחד עם זה, לא רק שהתורה מבהירה מאוד שבחטאים מסוימים יש עונשים כך וכך, והעונשים הללו, ההבחנות הללו נמצאות כבר בחזל מלא, שזה כבר מדרג את האנשים למדרגה הנמוכה, ויש גם המלא בחזל שזה מחייב גם התייחסות אחרת לגמרי לאותם האנשים שהם מלאים בכל מיני חטאים. אתה צריך להתייחס לזה. היהדות בנויה ככה. זה, 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 זה מלווה אותנו בכל מיני מקצועות של תורה. אתה צריך לדעת מהי, כן, איכן הדרך שבה ישכון האור, איך לחלקל את כל המבטים הללו זה עם זה. זה דבר שצריך ללמוד. מה הרב מסכם כאן? כולם צומחים ויונקים מלשד טל אור תורת חסד. מה זה אור תורת חסד? תורת חסד זוהי תורת הפנימיות. התורה שיונקת מהצד הפנימי הרוחני, ולא מסתפקת במבט של הנגלה. יש באורות התורה, בפרק י' כותב הרב, בסעיף תתוו, פרק י' סעיף תתוו, אנו רואים שכשמביטים על העולם לשופטו מצד ההשפעה של הנגלות שבתורה לבד, הנגלה לבד, בלא השפעתה של תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוקית הצפונה, סוד, זה נקרא תורת חסד הנובעת ממקור ההשכלה האלוקית הצפונה. למה הניסתר במהותו זה מכונה תורת חסד? משום שתורת הניסתר זהו המבט העמקני המהותי על הדברים. לא המבט החיצוני השטחי יחסית, כמובן כל התורה היא לא שטחית, אבל לא המבט ששוטפת את הדברים רק כפי שהמציאות מתראה בהיבט המציאותי החיצוני, אלא מהפנים. אז אם רק מצד הנגלה מתגדלת מאוד מידת הדין, שנאת הבריאות וייאוש מכל צד, ואין דרך לעמוד במעמד נפשי מטובל בקדושה בדור שפרצות רבות מזדבנות בו, כי אם בהצטרפות של הדייקנות העולם מהשפעתה של התורה הנגלית עם חסדה ואור פניה של התורה הצפונה, שאז מתמזגים החסדים והגבורות ביחד באים לידי מיתוק. זאת אומרת, מוכרחים כאן את המבט שבא מהפנים, שמגדיר ומבחין ומסביר את מעלת עם ישראל, מעלה כל אחד ואחד מישראל, מעלת הדור, כפי שהם מצד הפנימיות, מצד המהות, מצד הסוד. זה מאוד מזכיר לנו את מה שבעצם הסעיף הראשון שפותח את אורות, שהרב מלמד פה, שגם להבין נכון את ערכה של ארץ ישראל, אי אפשר בלי הפנימיות. הרב אומר כאן, אורות ארץ ישראל סעיף ב', על ידי התרחקות מהכרת הרזים, בהכרה שקדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. מה בעצם אפשר להבין קדושה בקרקע? מהי נפקמינה, אם יהודי הוא צדיק ודבק בקדוש ברוך הוא ועושה את רצונו באופן שלם, רק הוא לא עושה את זה בארץ הקודש, הוא עושה את זה בניו יורק, מה באמת ההבדל? אולי איזה מעלה צדדית הוא הפסיד, ככה זה נראה אולי למישהו, אבל בסך הכל, אולי ברווחה הכלכלית הוא יכול בשקט יותר לגדל את צאצאיו ולהבטיח להם פרנסה וכדומה, איפה בכלל זה עומד מול איזה רווח כזה על ארץ, לא מביא, אי אפשר להבין את העניין של ארץ ישראל אם לא מכוח הפנימיות. על ידי ההתנקרות אל סוד השם נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפלים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. אחרי זה הוא אומר, הגלות מוצאת חני בעיני, מוצאת חן מצד עצמותה. אז כמו שזה ככה ביחס לארץ ישראל, כמו שזה ככה ביחס למהלכי הגאולה, שאם אתה שופט אותה דברים רק מהצד הנגלי, אתה לא מבין איזה דברים גדולים מתחולים פה, ככה בצורה דומה גם השיפוט על כל נפש ונפש וכל יחיד ויחיד מישראל, יש בה הבדל מאוד גדול. אם אתה בא מצד מבט שמצויד, לא חייב להיות שאדם יהיה בעל נסתר, בעל מקובל, אלא הכוונה היא שהוא יונק ובונה את משנתו על פי ספרים שהם מושתתים על מבט הפנים. אז זה כל הספרים שאנחנו מכירים, המהר"ל והרב ואור החיים והרמח"ל, שזה הכל בסופו של דבר יש לו הרבה מיניקה מתורת הסוד.
אני למה זה דווקא חסד?
כי מה אתה אחרי תורת הסוד, היא רואה את הדברים מצד הנצח, מצד המהות, מצד הסגולה. כשאתה מסתכל מצד העומק, מצד הסוד, אז המשקל של הסגולה ביחס לבחירה משתנה. מצד ההלכה, אז הדומיננטיות היא כפי שהדברים משתקפים בצורה המעשית. עולם ההלכה מופקד לזה. מתי חייב, מתי זכאי, מתי חייב, מתי פטור. מצד הפנימיות רואים את הדברים בעומק המהותי. בעומק המהותי הכל נשקף בצורה יותר גדולה. לפני שאנחנו נמשיך בסעיף ב', אני רציתי להביא לכם קיבוץ קטן של מקורות שבהם משתקף המבט הזה של הצד הגדול של אהבת כל אחד ואחד מישראל בספרים אחרים, חלק מספרים אחרים ממש, חלק גם מכתבי הרב במקומות אחרים, ואחר כך אני מקווה שנספיק גם את הסעיף שלנו. יש, אתם מכירים בטח את המהר"ל בנצח פרק י"א, מהר"ל מאוד מעריך בצד של אהבת ישראל שקיימת בכל מצב. מתייחס המהר"ל לגמרא בקידושין שעוסקת בבנים אתם לה' אלוקיכם, האם גם כאשר עם ישראל חוטאים קרויים בנים או לא קרויים בנים, יש שם מחלוקת על מי ואב יהודה, ושם הגמרא מביאה כמה וכמה שאפילו כאשר עוסקים בעבודה זרה, כן, בנים אתם לה' אלוקיכם, רבי יהודה אמר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך קרויים בנים, שנאמר בנים שכלים, ואומר בנים לא אמון בה, ואומר זרע מרעים בנים משחיתים, אומר והיה במקום אשר יאמר לא יאמר להם בני כל חי, מהי ואומר, חיתם הבנים שכלים ודמקרי, בנים אבל לא בנים שלמים. תלמוד לומר בנים לא אמון, חי תמה בנים לא אמון בעמודי מקרי, בנים דפלחי, לעבודה זרה, לא סליחה, בנים שכלים עמודי מקרי בנים, בנים לא אמון בהם, לא נקראו בנים, זה יותר חמור. אז אומר בנים לא אמון בהם, חי תמה בנים לא אמון בהם נקראים בנים, אבל בנים דפלחי לעבודה זרה לא מקרי בנים. תלמוד לומר זרע מרעים בנים משחיתים, חיתם הבני מעל ללא מקרי. ואתה קורא להם בנים, אתה קורא להם בנים משחיתים. אתה אומר לו, מה? הוא היה במקום שיאמר לא עמי אתם, יאמר עליהם בני כל חי. גם במקום שהם לא רואים להיקרא בני העם ישראל, לא עמי יקרא להם בני כל חי. המהר"ל מסביר את זה, שכל המסביר ומבסס שההלכה כמו רבי מאיר, וזו באמת התפיסה השלמה, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לא תלויה בכלום. לכן באמת הדבר הבולט שהקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם אבינו וקורא לו, מצווה עליו ללכת לארץ ישראל עוד לפני שקדמה שום זכות, משום שזו הזכות המהותית, והיא קיימת לעולם, וגם כאשר עובדים עבודה זרה ונמצאים משפל המדרגה, נקראים בנים מעולים. זאת אומרת, כל הצדדים הריקנים האלה הם מעטפות חיצוניות, ולא, זה לא מייצר איזושהי תווית, זה כולם בנים, אבל זה בנים מהוללים ואלה בנים משחיתים, חס ושלום. הגמרא לא מניחה לזה, וככה מהר"ל מרחיב ומסביר את זה. כן, זה נמצאים בצורה גם ביחס למהות כלל ישראל, גם ביחס לכל אחד ואחד מישראל, וקשר היחיד והכלל נמצא בספרים נוספים. אני לא אלאה אתכם, אביא קצת מהדברים. יש פה סעיף שאולי פעם הבאתי לכם, ככה מאוד מלא חן כזה, אור החיים הקדוש, הוא אומר תמה, מצד היחס של כל יהודי לחברו, אור החיים הקדוש, פרשת פקודי, ויעשו בני ישראל את המשכן. שואל אור החיים הקדוש, הגם שלא עשה אלא בצלאל וחכמי לב, לא כולם עשו. נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות בקיום התורה. חיבור הכלל בקיום התורה, והראה כי בני ישראל יזכו זה לזה, והתורה ניתנה להתקיים בכללות ישראל, כל אחד יעשה היכולת שבידו ויזכו זה לזה. זאת אומרת, התורה ניתנה בצורה כזאת שכל יהודי יכול לעשות את החלק שלו, אבל מה שהוא עושה זה לא רק עבור עצמו הוא עושה, אלא עבור הכלל כולו הוא עושה. ואולי כי לזה רמז באומרו ואהבת לרעך כמוך. פירוש, למה כמוך? כי הוא חלק ממך. וממש חלק ממך. לצד שהוא כמותך, כי בשלמה יטיב לך, באמצעותו אתה משלים שלמותך. כי על כורכך אתה לא יכול לקיים את כל התורה כולה, כמו שתכף הוא יסביר. אז איך אתה נמצא מקיים את כל התורה כולה? כי ברוך השם, יש לך אותו. יש לך גם אותו. יש לך גם אותו. אם כן, אינו אחר אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך. מה זה אהבת לרעך כמוך? כי אתה חושב שהעצמיות שלך נגמרת פה, בגוף שלך, לא? העצמיות שלך נגמרת גם באמצעות עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד באמצעות כלל ישראל כולו. בזה מצאנו נחת רוח, כי השם ציווה תרי"ג מצוות. הרי יש תרי"ג איברים ורמ"ח ושס"ה. מן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם, לא ייתכן שאדם יקיים את כל התרי"ג, למה? וזה לך עוד, כהן לוי וישראל ונשים. יש מצוות עשה בכהנים שאין מציאות לישראל לעשותם. יש מצוות לישראל שאינם בכהנים. וכן בלוויים וכן בנשים. ומה מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמה חברה ושעשה גידה ושיכוונו להם? אז איך באמת מתקיים הדבר הזה? כפשוטו, אלא ודאי שתתקיים התורה במחברת הכללות. ויזכו זה מזה, ומה שאמר הכתוב כאן, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם, קינה לכולם יחד, מעשה כולם, הגם שמהם הביאו נדבה, מהם עשו מלאכה, כולם עשו ממש. וככה בכל דבר, מאז ועדנה, עם ישראל ככה מתנהל, הם מתעלמים מזה. אין לך יהודי שהוא לא במשהו טוב ממך. וממש ככה, אתה לא יודע את כל תוכו, גם היהודים המקולקלים חס ושלום, יש בהם איזשהו צד שבאחרים אין, והוא שמור להם, הוא האות שלהם בתורה. הוא יוצא לפועל במידה מסוימת, יכול היה לצאת לפועל במידה יותר שלמה. הוא קיים, הם מזכים בזה את כוחם לכלל כולו. יש בעצם חיבור הכלל נמצא גם בתניא, זה גם מפורסם, פרק למד ב', תניה פרק לב. אומר התניה, על הרבת לרעך כמוך, שגם שכולם מתאימות ואב אחד לכולנה, לכן יקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. לכן העושים גופם עיקר ונפשם תפילה. זאת אומרת, מי ש... פה תניה מנסה לומר שמי שמבטל ענייני הגוף שלו, והתענוגים שלו, אז הוא יותר מפנה את עצמו לקלוט בצורה יותר אמיתית את התכונה הכללית והחיבור עם נפשות אחרות. כי מי שחי מדי את האגואיזם ואת הצד הנהנתני הפרטי, אז קשה לו, ככה הוא אומר, מרחיב עוד, שיש אפילו הרחוקים מקרבם בעבודות אהבה. צריך למושכן מחבלי עבודות אהבה, כולהי ואולי יוכל לקרבן לתורה עבודת השם. והרחבת הסוגיה נמצאת ברמח"ל, במסילת ישרים. זה רק ייצוג מועט ביותר מגדולי ישראל, שדברים חבויים בתוך דבריהם לרוב. יש במסילת ישרים, בערך החסידות, כותב הרמח"ל בהגדרה של תפקידו של החסיד, מזכיר הרמח"ל את מה שמתחייב החסיד להתבונן על כלל ישראל בצורה אחרת. אומר שמה, שני דברים יש בעניין החסידות. אחד, הכוונה בכל מצווה ועבודה שתהיה לעילוי כבודו של מקום וכולי, וזה בזה הרמח"ל מקצר. ופתאום מוסיף הרמח"ל דבר שלא נמצא עד החסידות בשום מקום. אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. שני ראוי לכל חסיד, שיתכוון ממעשיו לטובת דורו כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב כפרי מעליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו, שהחסיד יתכוון ממעשיו לטובת דורו. לכן אמרו חכמנו זכרונם לברכה, יש בעץ אם יש שמגן על דורו כעץ. זאת אומרת, יש תפקיד לגדולי ישראל לזכות את הכלל ולראות ראייה אמת את כל הכלל. תראה שזהו רצונו של מקום שיהיו חסידי ישראל מזכים ומחפרים על כל שאר המדרגות שבהם. ומה שאמרו זיכרונם לברכה, בלולב ומיניו יבואו אלה ויחפרו על אלה. שאין הקדוש ברוך הוא חפץ באובדן הרשעים, אלא מצווה מוטלת על החסידים להשתדל לזכותם ולחפר עליהם. זה צריך שיעשה בכוונת עבודתו. איך החסיד מזכה את הדור? יעשה בכוונת עבודתו וגם בתפילתו בפועל, דיינו שיתפלל על דורו לחפר על מי שצריך כפרה, ולהשיב בתשובה מי שצריך לה, וללמד סנגוריה על הדור כולו. יש פה עבודה שלמה, שדווקא החסיד הוא בר אחי, אז זה מוטל עליו, הוא לא יכול להתחמק מהשליחות הזו. ככל שאדם הוא יותר גדול, היש בעץ, זה נקרא גדולי ישראל, שיש בהם לא רק אהבה על אנשים המיוחדים בעם ישראל, אלא מי שיש לו באמת את החיבור והחיבוב האמיתי. כן, מה כתוב על הכהנים הגדולים, שהיה להם לבקש רחמים על דורם. כתוב רבי יהושע בן לוי, נכון? שהיה רגיל שהתגלה אליו אליהו הנביא, ושלושה ימים לא התגלה אליו, בגלל שבמרחק של כמה פרסאות ממנו, איזה יהודי נטרף על ידי אריה. איך ייתכן שברדיוס הזה לא השפיע ההשפעה של רבי יהושע בן לוי? ושם הרמח"ל כותב שהרועים הגדולים, כן, שהם אלה הם הרועים האמיתיים של ישראל, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם הרבה, שמוסרים עצמם על צונו ודורשים ומשתדלים על שלומם וטובתם בכל הדרכים, עומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם, לפתוח עליהם שערי הברכה. זאת אומרת, זה שייך לאיזושהי גדלות מבט מיוחדת, שאנשים יכולים להגיע לזה רק אחרי מדרגות גבוהות. וניכנס אולי לדברים ברב, יש פה עוד דברים שהבאתי, נראה איתם, סעיף ב'. אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוקי של כנסת ישראל. כן, אורה האלוקי של כנסת ישראל, שראינו כדי לאל בפרקים, מה זה אורה האלוקי של כנסת ישראל, שאולה סגולה עצמית, שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוקי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בית אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועוז, להבחין שעם כל זה, כוח ישראל גדול הוא ועצום לאלוקיו, ולהסתכל קודם כל בכלל הדור, בכלל הדור במדרגה גבוהה הרבה יותר ממה שתופסים, והזכאות שלו לגאולה היא מדרגה אחרת לגאוי ממה שתופסים. להסתכל ולראות ולרומם את המבט הערכי העצמותי, שכפי המבט הזה עם ישראל נשפט, וזה בעצם, והגמלו של עולם שוכן בתוכנו גם במצב הזה ובאופן מיוחד, כמו ששכינה למרשותיו של חולה, דווקא במצבים יותר קשים. להבחין שאם כל זה, ולהסתכל במאור הפנימי החודרת רוח הכלל, ושמשכנו הוא גם כן בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד, אשר שרה הרבה מדרך השם. זה השליחות. איך הרב מתנסח, גם זה מפורסם. אני נביא היום את הדברים היחסית מוכרים. הפעם הבאה נביא גם דברים יותר מתווספים. יש במוצאי שבת, הרב כותב בעולת ראייה, אליהו הנביא, אליהו יושב בכל מוצאי שבת קודש תחת עץ החיים, כותב זכויותיהם של ישראל, כן, זה מבוסס על מה שכתוב בפנימיות. על כן ראוי לכל מי שיש לו, שוב פעם זה בא מהניסטר, על כל מי שיש לו שייכות של תשוקה לרזי תורה, שהיא מידת גילוי אליהו באיזה דרגה, אפילו אם רק בדרך דמיון או הרגשה או השגת השכל האנושי קל וחומר, אם עלה בחסד עליון מדרגות יותר גבוהות, שבכל מוצאי שבת קודש יעשה גם הוא כמעשיו של אליהו, ויעסוק בזכויותיהם של ישראל, ויכיר בהכרה שכלית ובהשגה בהירה וברורה, לא השגה רגשית, השגה שכלית, הכרה שכלית, השגה בהירה וברורה, את קדושת ישראל לקראת מעלתו, אבל זה לא מספיק עדיין, וידבק עצמו בכללות עם קדוש, עם השם וסגולת נחלתו, שאין קץ ותכלית להופעת אור קודשו של כל יחיד ויחיד שבהם, שגם הריקים שבישראל, כל העולם משוטט עליהם. ולא מסתפק בזה הרב, ויש להתרעד ביראה קדושה, מקדושת הנשמה האלוקית העליונה של כל נפש, כל נפש מישראל, ולהיות מלא שוקקות וחמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, ולהצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעציו, כל מעשי הדב, בחומריות וברכוניות, בכל טוב. זאת אומרת, להיות מלא שוקקות וחמדת עולמים, גם לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, שזה יותר פשיטה, להיות מלא שוקקות חמדת עולמים לקדושת רוממות קרן ישראל בכלל, אבל יחד עם זה, להצלחתו של כל יחיד מישראל בכל מעשי הדב, בחומריות וברכוניות, בכל טוב. תתארו לעצמכם, נגיד יושב לו אדם מגדולי האומה, ונגיד נמצא שם מודע לקיומו של יהודי פשוט שבפשוטים, רחוק מכל מה שצריכים לדעת וצריכים לקיים, והוא אכפת לו קודם כל כך להתרעד בעירה קדושה מאותו אדם רחוק כזה, ולהתפלל ולייחל להצלחתו במה? גם בגשמיות, כל יחיד מסוים, בכל מעשי ידיו, בחומריות, ברוחניות, לא יודע במה יצליח שמה, באותם עסקים פשוטים שבפשוטים, לא בדברים מקולקלים, הדברים פשוטים שבפשוטים, שתהיה לו הצלחה, תהיה לו פרנסה, תהיה לו שמחה. האכפתיות הזאת מקרב לב, היא באה מהכרה שכלית עליונה, וכל יהודי הוא איזשהו שליח, צמח מופלא, ששתה לקדוש ברוך הוא פה, בגן עולמו, שאנחנו צריכים לדעת שהעולם משוטט על כל אחד ואחד כזה. אני צריך יותר לבאר את זה. אז מסיים פה הרב בכמה שורות, הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו, את הטוב האלוקי הצפון בקרבה, מה זה עושה? פועלת טובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, בעצמו. זה לא רק פועל על אחרים, זה לא רק מרומם את האומה, זה מרומם גם את עצמו. שלא יחשוב האדם שבזה שהוא מוריד את עצמו כביכול, להתבונן באנשים רחוקים, הוא ייפגע מזה חס ושלום. הרב אומר, פועלת טובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, הוא בעצמו מתעצם באור תורת חסד, הוא בעצמו מתחזק באותה אטמוספירה הגדולה, שרק ממנה המבט הזה מושקף על הכל, בעצמו נהיה עוד יותר איש כזה, איש גדול כזה, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים המוגבלים ההולכים דורנית בזעפה מהגום, והפעולה חוזרת באורך סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כוח מעורר לכן ולחסד כל, שיפלס להם אורך לתשובה מהאהבה. זה מזמין סייעת הדשמיה ממרומים, מזמין שפע אלוקי, של חסד על כלל האומה, לזכות את הדור וכל אחד ואחד. וזה בעניין האמיתי, העיקרי, שאנחנו, תדעו לכם, בחורי ישיבה, אנשים שספונים על הקודש, אנחנו צריכים לדעת, וחלק מהשליחות שלנו, חלק מהשליחות שלנו זה לבסס את המבט המרכזי, זהו באמת הבריח התיכון, שרק מסביבו אתה יכול ללכד כל מה שיש, כל הנכסים שיש לעם ישראל, רק מסביב לדבר הזה. אבל סוף הדברים, וגם בכלל הדברים האלה, טעונים עוד ביאור, ויישוב חלק מהדברים הרב בעצמו מפתח בהמשך, ואנחנו נראה את הדברים, והדברים עוד יבוארו עוד. רק אמרתי, אפשר להזכיר כאן באמת, קצת לט"ו בשבט, עם ספר אורות, וכאן נמשיך לזה בעזרת הסעיף האחרון בספר אורות. מכירים את זה? קשור קצת למה שראינו עכשיו, הסעיף הזה בהמשכו. מצווה לטעום בפה מלא מתענוג מתיקות זיו הקדושה הרעננה של ארץ ישראל. ממש ככה, נראה לי, לטעום פירות ארץ ישראל, לטעום מתיקות, כן? זיו הקדושה רענה, למען תסבו והנקתם משון תנחומיה, למען תמוצו והתענגתם מזיו כבודה. וצריכים להודיע לכל העולם כולו, לעלובי הגלות האפלה, כי הצינור של החיים המלאים, שפע, אור ונעימות קדושה של ארץ חמדתו החל להיפתח. הכל המתיקות של אור החסד התחיל להיפתח. וזוהי מתיקותה של ארץ ישראל. וניצנים נראו בארץ את הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. ארץ נעימה דורשת היא את בניה, פושטת היא את זרועותיה עליהם באהבה, על כל פשעים היא מכסה באהבתה. זה קשור למה שראינו היום, זה קשור לקדושת ארץ ישראל, לסגולתה וברכתה והערתה, שהיא חופפת מצד המקום ומצד כל הבאים אליה, מצד הגידולים שהיא מגדלת פה בארץ הקודש. שובו, שובו, בנים גולים, בנים נידחים לחיק עמכם, שובו וזכרו כל חיים מחוללכם, זכרו מנעימות מתיקות עוז אהבתו אשר בבית עמנו וחדר אורתנו, הנה הוא מייחל לגלותה לנו, עם ראשית הגילוי רק קווי אור דקים אנו רואים, אמרה תפרוץ האורה, מלוא רוחב ארצנו עמנו. אמרת השם. הדברים האלה יש מה להרחיב בהם.